אנחנו ממשיכים בספר תפארת ישראל בפרק ממדלת. אנחנו עסוקים באותו מאמר של חז"ל, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, איך להבין את זה שנאמרו שני הדיבורים כאחד, ומדוע לא אמרו חז"ל כמו שהם אמרו, כלומר למה שלא נאמר בשינויים האלה, בשינוי של זכור ושמור וכן בשב ושקר, שהם גם כן פירוש, כפי שהמהר"ל הסביר לגבי שאר החילופים שיש בין דיברות של פרשת יתרו לדיברות של פרשת ועד חנן. והתשובה היא, אומר המהר"ל, שהשינויים של זכור ושמור ושל שב ושקר הם שינויים בתוכן העניין, אז אי אפשר להגיד שהם ביאור אחד לשני, אלא זה החלפת האחד בשני. לכן כאן היה הכרח לחז"ל לומר בדיבור אחד נאמרו, שלא כמו שאר החילופים שהם כולם תוספת פירוש לנאמר בפרשת יתרו. עד כאן מובן? טוב. אחרי כל הדברים הטובים האלה, הווה נקרא בעמוד קוף למד
ו'. האמת שזה לא הכי
מובן. מה?
אמרת שבעצם שמור וזכור זה בעצם דיבור אחד, זה לא ביאור אחד של השני, זה בעצם דבר אחד?
לא.
אז בגלל זה לא...
אני לא אמרתי שזכור ושמור הם דיבור אחד.
לא אתה אמרת.
אף אחד לא אמר את זה, שהם דיבור אחד. אולי אתה אמרת, אבל חוץ מזה אף אחד לא אמר. כן. טוב, אז אם כך... בעמוד קוף למד וב, רבי שלמה אלקבץ, הוא לא אמר שהם דיבור אחד, בשום אופן לא. בדיבור אחד, משהו אחר לגמרי. רבי שלמה אלקבץ, בפיוט לך דודי, חזר על דברי הגמרא, שאומרת, זכור ושמור, בדיבור אחד נאמרו.
אז מה ההבדל ממה שאמרתי?
אתה אמרת שזכור ושמור הם דיבור אחד, זאת אומרת שזה אותו הדבר. זה השיטה של רבי אברהם בן עזרא. זה מה שטוען רבי אברהם בן עזרא, שהמהר"ל חולק עליו. נכון?
אז בדיבור זה שונה...
בדיבור אחד זה משהו אחר לגמרי. בדיבור אחד הכוונה שזכור זה לא שמור, ושמור זה לא זכור, והם נאמרו ביחד.
בשתי מילים נפרדות הם נאמרו ביחד בשתי מילים
נפרדות. אני חוזר על הדברים. כשאתה אומר זכור ושמור דיבור אחד הם, הכוונה שזכור או שמור זה אותו הדבר. זה מה שאתה אמרת. אבל זה מה שאמרת. כלומר, אתה אומר זכור ושמור דיבור אחד, הכוונה שזכור פירושו שמור, או ששמור פירושו זכור. עד כאן הבנת? מה שאתה אמרת? המהר"ל ייחס את ההבנה הזאת, כנראה בצדק, לרבנו אברהם בן עזרא. אבל חז"ל אמרו אחרת מרבנו אברהם בן עזרא, וגם המהר"ל הולך בכיוון אחר. הוא אומר, לא, בגלל שזכור ושמור הם לא דיבור אחד, הם דברים שונים לחלוטין, לכן אי אפשר להגיד שהאחד הוא פירוש של השני, ולכן כאן חז"ל היו מוכרחים לומר שבדיבור אחד נאמרו, ששני דברים נאמרו כאחד.
באיזה מילים?
מה זאת אומרת באיזה מילים?
מה זה כאחד?
בני ישראל מה... שמעו בבת אחת גם זכור וגם שמור.
מה זכור? מה...
אז אתה שואל, איך אפשר לשמוע באופן אקוסטי שתי מילים שיש להם ביטוי שונה?
בדיבור אחד,
ובזה אתה חוזר על שאלתו של רבנו אברהם בן עזרא, שדנו בה בהרחבה בנושא הזה.
אפשר לשאול את זה, הקדום
לא יכול. לא, אבל איך אני יכול לשמוע? ועל זה ענה המהר"ל שהקושיה בנויה על ההבנה המוטעית של רבי אברהם בן עזרא, שמדובר בשמיעה אקוסטית, כשמצד האמת מדובר בשמיעה פנימית, ובשמיעה פנימית אדם יכול לשמוע שני דברים.
שהתבטא בכתוב בשני מילים שונות.
לכן בפרשת יתרו כתוב כך, פרשת ועד חנן כתוב כך, כי באמת שני הדברים האלה נשמעו בתוך נשמתם של בני ישראל. ברור? זה כמו שלמשל בהרבה דברים בחיים. האדם אומר, תשמע, השכל שלי אומר כך, אבל הרגש אומר אחרת. נכון? יש דבר כזה?
כן.
אבל זה סימולטני. שכלו אומר כך, רגשו אומר כך. לפעמים יש גם שתי רגשות סותרים באותו אדם.
נכון?
רגש אחד כזה, רגש אחד כזה. אז... איך תבטא את הרגשות האלה? ודאי שיש לך מילים כדי לומר את הרגשות האלה, אבל זה לא מתחיל מהמילים.
אז אז העניין הזה זה לאו דווקא העניין של הנותן.
זה לכן, זה לא עניין של... לא, זה לא נותן ומקבל, זה בדיוק העניין. זה לא כמו שאר הדברים שהם היו תוספת באור בגלל שזה מצד המקבל. כאן מדבר במשהו מהותי, שהוא באופן מהותי שונה, ולכן חז"ל אמרו, זכור ושמור, בדיבור אחד נאמרו, שב ושקר, בדיבור אחד נאמרו. עד כאן מובן.
שמיעה אקוסטית, מה?
לשמיעה אקוסטית בכלל לא הייתה שום שמיעה אקוסטית לדעת המהר"ל שם. היה דיבור נבואי. כלומר, אם אתה היית עומד שם עם טייפ ריקורדר, לא היית מקליט שום מילה. אולי רעשים, אבל מילה לא. ברור? לפחות לפי המהר"ל. במחילה, איזה פרק לפתוח בספר? תשובה, הפרק שבו אנחנו נמצאים. כן, מה אתה אומר? כן, שהוא, אני בכל זאת אעשה טובה, פרק ממדלת. כן, בעמוד קוף למדבב, עמודה ימנית. כן. תודה. שמעו את דבר השם. מה זה שמעו את דבר השם? נמסר אל נפשם רצון הבורא. כן,
מה
כן, בדיוק, שלום. זאת אומרת, הידיעה הזאת הייתה ידיעה ודאית שכך רצון השם. זה נקרא דיבור. כן.
לאו דווקא
עם
בורקה.
לאו דווקא מה?
לאו דווקא
ווקלי. לאו דווקא ווקלי. ווקלי זה הצד המשלים של האקוסטי. כן? אקוסטי זה מצד השומע, ווקלי מצד המדבר. אז אתה אומר, זה לא היה ווקלי. למה? כי אתה חושב שזה לא זהה לזה שזה לא היה אקוסטי. אני לא מבין מה צורך לומד. טוב, בסדר. ובכן, אנחנו בעמודה הימנית. מה?
אם זה ככה, הדברים שנכתבו, כולם כיוון בעצם את אותו דבר, כולם הייתה להם
אותה תובנה כרגע. אותו שור שהרב מעביר, בקבוצה
של 30
איש,
כל אחד מבין
את
זה קצת אחר.
נכון, כן? עכשיו,
גם כשכותבים את זה, כל אחד בעצם
מבין
את זה שהוא רוצה.
נכון, נכון.
אז
מה אתה רוצה לומר בזה?
מה צריך להגיד? מה כתיבה באה לתת את זה ככה? אם כל אחד ידע בתוך תוכו מה צריך ולאי כזה, מה צריך תכיבה? במה היא מקדמת אותה?
אני הייתי מחלק לשאלה שלך לשתי שאלות. האם כל אחד הבין אחרת את מה שהוא שמע? שתיים, האם כל אחד מבין אחרת את מה שהוא קורא? בסדר? עכשיו, על גבי זה אפשר לשאול שאלה שלישית. למה יש שתי תורות, אחת בכתב ואחת בעל פה. זה שלוש שאלות בעצם. טוב, התשובה. כל אחד הבין אחרת את מה שהוא שמע. שתיים, כל אחד מבין אחרת את מה שהוא קורא. ג' צריך שתי תורות, אחת לישראל, אחת לאומות העולם. זה עונה על שלושת השאלות. שאלת האם הייתה הבנה שונה. בין השומעים, והתשובה, כן. האם אתה הבנה שונה...
מה התוצאה של הדבר הזה בשורה האחרונה? זה לא שאלתי, זה אני מוסיף עכשיו.
אתה מוסיף שאלה רביעית.
כן. מה התוצאה של הדבר הזה? אם אני מבין דבר...
זה אומר שאיך שאני מבין את התורה, זה שונה מאיך שאתה מבין את התורה.
ושתי הפירושים לגיטימיים.
השאלה, איך נקבע איזה פירושים לגיטימיים ואיזה לא. הרי חז"ל אמרו 70 פנים לתורה, אבל לא אמרו 71. משמע שיש צמצום, יש גבול, עד 70 פנים ולא יותר. יש מה שנקרא גילוי פנים בתורה שלא כהלכה, נכון? המגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אין לו חלק לעולם הבא, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת שיש איזו הגדרה של המרחב של הלגיטימיות. בסדר?
70 גם מתפצלים ל-70.
כן, אתה צודק. הזוהר אומר יותר מזה, שה-70 מתפצלים ל-60 ריבו, כפול 70. זאת אומרת, יש 60 ריבו פירושים, כפול 70 פירושים, בתורה, אבל לא יותר מזה. לא, יש הבדל בין חלוקה פנימית לבין הוספת תאים בחוץ, כן? אוסף טבלה, אוסף שורות, יש הבדל בין אם אתה מחלק את המשבצת מבפנים או אם אתה מוסיף עוד. ברור? כן.
למה שיש 70 דרגות בתורה של מקלל
שלה וכלים? אז השאלה היא איך אנחנו נחלק את ה-70 האלה? מהי הסידור האורגני של החלוקה הזאת? האם זה מדרגות היררכיות אחת לגבי השנייה, או שזה מערכת אורגנית, אם יש מרכז והיקף, זה באמת צריך לעשות דיון על זה. אין לי תשובה כל כך פשוטה לזה. כן. בבקשה. מה?
אני
נגיד דבר פשוט, כתוב כל השם בכוח, נכון? כל השם בכוח. אומרים חז"ל, מה זה בכוח? לפי כוחו של כל אחד ואחד. טוב. עכשיו, לא, יש לזה השלכה חשובה. כי התורה ניתנה למישהו. כלומר, לתורה יש כתובת. זאת אומרת שאם התורה היא חוכמה, אז מי שמבין, מבין. מי שלא הבין, הוא בחוץ. אבל אם התורה נועדה למישהו, הזהות האנושית המקבלת התורה היא חלק אינטגרלי מכוונת התורה. כלומר, העובדה שאתה ואני הבנו שני פירושים שונים, במידה והשני פירושים שנתנו, הם במסגרת הלגיטימיות של הפרשנות, זה אומר שהפירוש שלי והפירוש שלך הם מכוונת הנותן. לא שאני הבנתי ואתה לא. מובן? כן.
אני אומר את זה מסתדר, כי זה דיבר אחד שיש לו פן פסיבי, פן אקטיבי, של שמור וזכור, שבעצם הוא לא מתקיים על כל הצדדים שלו, אצל כל בן אדם, אז הוא לא מקיים את השבת הזה. בן אדם לא יכול לקחת את השמור ואת הזכור.
אתה צודק.
אז איך זה מסתדר עם העניין שהרבה
אומרת? אני לא מבין מה זה סותר מה שאני אמרתי. מתוך שאלתך משתמע שאמרתי שיש כאלה ששמעו שמור וכאלה ששמעו זכור. אני לא אמרתי את זה אפילו לרגע אחד, לא עלה על דעתי.
לא באופן ישיר, זאת אומרת, זה השתמע שבאופן עקיף אפשר לקבל את הדיבור הזה בצורות שונות לך.
לא השתמע כלל וכלל מדבריי, אני מצטער. האם מישהו פה הבין שאני אמרתי שיש כאלה ששמעו שמור וכאלה ששמעו זכור?
זה לא מה ששמעו.
נכון, זה לא מה שהם שמעו. אלא אני אמרתי, מדברי חז"ל, זכור ושמור בדיבור אחד נאמו. זאת אומרת שכולם קלטו את זכור ואת שמור. עכשיו, איך כל אחד קלט את הזכור ואת השמור? כל אחד קלט לפי מדרגתו. כשאני שומע זכור ושמור, זה אחרת מאיך שאתה שומע זכור ושמור. או יותר מזה, כשאני שומע זכור, זה שונה מאיך שאתה שומע את זכור. בגלל ההקשר המיוחד של החוויה הקיומית שלך, שהוא שונה משלי. ברור? כן. אתה אומר ככה, אם הדיבור הליווי יש בו ודאות, אז זה עוצר את הדו-שיח, את החיוניות של הדיבור. עד כאן שאלתך?
כן.
תשובה, כשאתה ואני מדברים, זה ודאי שאנחנו מדברים.
כשאנחנו מדברים, אבל זה לא ידיעה ודאית של מה שאני צריך לעשות.
אני לא אמרתי את זה, אמרתי שזה ידיעה ודאית שיש דיבור.
בסדר, הוודאות זה שם.
לא דיברתי ודאות לגבי התוכן, כי התוכן הוא נידון בבית המדרש אחר כך. צריך לברר איך להבין את זה. אפילו משה טעה בהבנת דברי עצמו. ואין פרשת שמיני. אלא אנחנו אומרים שיש ודאות שאכן משה מוסר דבר השם, זה כן. או. למשל, אתם יודעים מה אני מתכוון, כן? וצעיר החטאת דרוש דרש משה, והנה שורף. כן, משה אמר לאהרון, אלעזר ואיתמר, לאכול את הקורבן, את קורבן החטאת, למרות שנדב ואביהו מתו, ואז יוצא שהכהנים שנשארו בחיים הם עוננים, ועונן אסור לו לאכול בקודשים. משה צווה בהוראת שעה שאלעזר, איתמר ואהרון אביהם כן יאכלו מהקורבן. בסדר? ואז הוא אמר להם, הנה, תאכלו. למרות שעוד לא הייתה, עוד לא הייתה ההלוויה, למרות האבלות, אחר כך כתוב, וצעיר החטאת דרוש דרש משה, והנה שורף, במקום לאכול הם שרפו אותו. ויקצוף משה על אלעזר ואיתמר, בני אהרון הנותרים לאמור, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? כן, למה? זה לא בסדר. הלו ואי דמה אל הקודש פנימה, אכול תאכלו אותה בקודש כאשר ציוויתי, למה לא עשיתם את זה? אז מה עונה אהרון? הן יקריבו את חטאם ואת עולתם, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, היטב בני השם? מה הטענה של אהרון? אהרון אומר, אתה טועה. אמנם הקדוש ברוך הוא אמר לך שנאכל את שעיר החטאת, רק אתה לא הבנת איזה שעיר חטאת. אני הבנתי שהכוונה לשעיר של נחשון ונעמי נדב. כי השעיר של נחשון הוא היחיד בהיסטוריה כזה, אם הוא לא יאכל, לעולם לא יאכל. לא יהיה עוד שעיר נחשון. אבל אתה רוצה גם שנאכל את השעיר של ראש חודש, כי זה ראש חודש ניסן.
ראש חודש ניסן.
יישרף השעיר. יהיו עוד ראשי חודשים בשנה. ויהיו עוד ראשי חודשי ניסן. ולכן זה לא נורא אם הוא יישרף הפעם. וישמע משה ויתב בעיניו. הודה ולא בוש למור, שכחתי. כלומר, גם לאהרון וגם למשה, אין ספק שמה שמשה אומר זה דבר השם, אבל איך להבין את דבר השם? יש כבר מקום לדיון בבית המדרש, ואז משה שווה לאהרון בזה, ובמקרה הזה הלכה כאהרון. זה אני לא יודע, אבל זה מה שכתוב.
מה זה
הסיר
של נחשון?
כתוב, והיה המקריב. איפה היית בשבת שעברה? היית בבית הכנסת? אתה נרדמת בקריאת התורה או לא? לקראת הסוף, נכון? אז שם כתוב, והיה המקריב ביום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה. קורבנו, קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה. מסך קריאת כסף, 70 שקל שקל בקודש. כף אחת, 10 זמן מן המקטורת. פר אחד בן בקר. אל אחד. סיר אחד, מה? כבש אחד, בן שנתו לעולה. סיר אחד, לחטאת. נכון? אז נחשון בן נדב יקריב, סעיר לחטאת, באותו יום. זה היום שבו נדב ואביהו נשרפו. בסדר?
לא גם כתוב שכהן גדול מותר לו?
ולזבח של עמים, בקר שיניים, אלים חמישה, תולים חמישה, כעסים בני שנה חמישה. זה קורבן, נחשון בן עמינדב. בסדר? טוב. מה יקריב נתנאל בן צוער ביום השני? טוב, בסדר. לא, כי אם הוא נרדם, אני רוצה להשלים לו מה ש... כן. מה אתה אומר?
אמרתי, כהן גדול לא מותר לו להקריב
בעונן? לא. לא. הוא לא אוכל מהקודשים פה. טוב, הלאה. בכל מקרה, אלעזר ואיתמר הם לא כהנים גדולים. אם יש לגיטימיות ל-70 פנים, למה צריך הכרעה בהלכה? בית הלל ולא בית שמאי? זה בדיוק העניין. יש לגיטימיות ל-70 פנים, אין הלכה כ-70 פנים. כלומר, כשאמרו שהלכה כבית הלל, לא אמרו שבית שמאי טועה. אמרו להפך. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. והלכה כבית הלל. כלומר, אם מישהו יאמר, מאחר ודברי בית שמאי הם דברי אלוהים חיים, מתוך כך אני רשאי גם לנהוג הלכה למעשה כבית שמאי? תהיה התשובה לא. הלכה כבית הלל, לא כבית שמאי. כן.
בתקווה שאני לא מרחיב לאן שלא צריך.
גם אני מאוד מקווה.
אם הנבואה, כמו שהרב מתאר אותה, שמשה רבנו מתנבא, ואחר כך מה שהוא אומר נידון בבית המדרש, לא מצאים את הדבר הזה בשאר הנבואות, לא בנבואות של שמואל, ולא בנבואות של ישעיה, וזה. בשום מקום לא. הנבואה לא נידונת. הנביא אומר את מה שיש, ואתה לא תגיד מה הסיפור.
אתה אומר שבשאר הנבואות מעולם לא מצאנו דיון בדברי הנביאים.
כן, זאת אומרת, ללמוד
בהם פנים
לכאן
ולכאן. כן? מה עם המחלוקת בין עידו הנביא לנביא מבית אל?
משלח אותם, כן.
אם צריך לאכול, לא צריך לאכול בבית, או לא. אמר לו, השם אמר אליי לא לאכול פה. אומר, גם אני נביא כמוך. ואז יש מתחיל דיון ביניהם, לא? האם לשמוע לזה או לא לשמוע לזה? אתה רוצה עוד?
למה אני מבטא אחד? כי לגבי משה לכאורה כל התורה שבעל פה בנויה על הדבר הזה. לגבי שאר הנביאים אנחנו לא מוצאים את הדבר הזה. בגלל זה אני אומר מסודר.
מה זה לגבי שאר הנביאים לא מוצאים? מה הנביאים אומרים? אם הנביאים אומרים הלכות, דבר אחד. אם הנביאים אומרים תוכחות או נחמות, זה משהו אחר. 95% מדברי הנביאים זה תוכחות ונחמות. אלא מה? יש 5% של הלכות שהם אמרו.
וזה נתון לדיון.
עכשיו, 5% של הלכות האלה שהם אמרו, בדרך כלל זה הוראות שעה. נכון? אז לכן זה לא כל כך נוגע לעניין. למרות שגם על הוראת שעה אפשר להתווכח עם הנביא מה היה היקף של הוראת שעה שלו. דבר נוסף, יש בדברי הלכה שאמרו לי, במשל בדברי חגי, בפרק ב', שמה הוא שואל את את הכהנים תורה, נכון? שאל את הכהנים תורה למור. אין ייגע איש בכנף, בגדו, בשמן, כולה, נכון? אז זה שמה, בסוגיה שלמה, במסכת פסחים, מה הייתה השאלה שהוא שאל אותם, ומה הייתה תשובתם? שני דפים בגמרא רק על השאלה והתשובה של הנביא. בסדר? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנקיים רצונו מבחינה פולחנית, מדוע אין הוראות ברורות שלא משתמעות לשתי פנים, כל שכן 70? הקדוש ברוך הוא מוסר בידינו תורת חיים. דבר חי חייב להיות מרובה פנים. אם הוא לא מרובה פנים, סימן שהוא מת. כמו שהיה אומר הרב יצחק קוטנר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ואם אין אלו ואלו, זה דברי אלוהים מתים. כשאין דיון, אין צד לכאן לשם. נשאלת השאלה הפשוטה, הדבר הזה הוא טוש או הוא שחור? מה אתם אומרים?
גם זה וגם זה.
גם זה וגם זה? אני לא כל כך בטוח. כי השאלה היא, בשביל מה אני צריך את זה? אם אני צריך את זה בתור טוש, לכאורה לא כל כך משנה מה הצבע. אם אני צריך את זה בתור שחור, כבר לא כל כך משנה שזה טוש. מובן? אז זה לא כל כך פשוט. יש סיטואציות שבהן נאמר כך, סיטואציות שבהן נאמר כך, לגבי אותה המציאות. אז אלו ואלו, דברי אלוהים חיים.
הרב,
כן.
אם זה עיקרון, זה עיקרון הרבה חשוב ומרכזי בדת היהודית, אז איך זה שבאמת בזרמים של בזרמים
מכיוון שיש גם מקום למחלוקת ולא תמיד יש אפשרות של הכרעה, לכן יש את הכלים, מה הבעיה? יש גם שלילה, כי לפעמים יש מי שטועה. כלומר, למשל, יש לך מחלוקת, אתה לא יודע אם זה מחלוקת בסגנון הלל ושמי או צדוקים ופרושים, תחליט. נצרות ויהדות, גם על זה תגיד אלו ואלו. טוב, כבוד הרב, האם כשמגיעה נבואה לאדם, האם היא איננה באה עם פירושה בצידה? צריך עוד לפענח ולהתווכח? אז מה ששווה? הוא לא כתב ש... מה? הנבואה לא הגיעה אליו... הוא אומר, אז מה ששווה? טוב, אני אגיד לך. הנבואה כשהיא מגיעה אל האדם, צריכה ודאי עוד פרשנות, ומה שמאוד חשוב זה לדעת שהיא ודאית, וזה ודאי שהיא הגיעה. זה שווה מאוד, נכון? ואפילו ששווה מאוד לדעת ששווה ודאי שבא מהשם התברך.
כל אותם חולי נפש
שבדאי. רגע, האם זה נכון שהתקופת הזוגות התורה הייתה אחת ולא היו מחלוקות לגבי פסיקת ההלכה, ורק מאז תקופת הזוגות החלו המחלוקות לגבי הפסיקה וקיומה? כן,
לגבי כל אלה שמושפזים בבתי חולים בגלל שהם בטוחים שהשם
יגיע להם, נכון?
אז זה גם אותו דבר.
מה?
יש לי איזה מקום לדיון, מה שיש לו זה נכון, לא נכון, הקדוש ברוך אמר לו, לא אמר לו, לא.
אני לא מבין את הבעיה שלך. אני באמת לא מבין את השאלה. יש בן אדם, הוא חושב, הוא מאושפז כי הוא חושב שהאלוהים מדבר עם בו וזה לא נכון. זה? לגביו זה נכון או לא?
נכון מאוד.
יפה. נגיד שזה ברור לו שאלוהים אמר לו, תאכל אוזן.
זה מחייב רק אותו.
לא. עכשיו יש לו ספק, למה הכוונה? לאכול אוזן. האם זה אוזן אמן, או אוזן של בן אדם, או האם זה האוזן של עצמו, האם בכלל זה משל, האם זה ראשי תיבות? ברור, יש לו ספק. לגבי מה, כלומר, הוא יודע בוודאות שאמרו לו לאכול אוזן, רק הוא לא יודע מה זה. אבל הקדוש ברוך הוא קבע שחלב, שחלב זה כרת ושומן אין בו איסור. אם הקדוש ברוך הוא מניח בידיים אנושיות לברר את הדבר, יוצא שבאמת מצד עצמות הדבר, חלב ושומן אין מציאות רע, אלא רק רצונו יתברך. נכון. הלאה. איפה היינו? עמוד קוף למד וב. בעמודה הימנית. בשורה הראשונה, אני חושב. כי... בסוף השורה הראשונה יש המילה כי. כי השבת מתייחס לישראל דווקא. כן, הוא מסביר מדוע בזכור נאמר הטעם של בריאת העולם, לעומת שמור שבו נאמר הטעם של של עבד היית. ואז יצא לנו איזה מין חידוש. מה?
עבד היית.
לא מין, היית בשורה הקודם? איי איי איי. טוב. ואז עלה לנו איזה דבר חידוש, שייתכן שעולה מן המערה, למרות שלא מצאנו לו מקור ברור, שזכור מחייב את כל האנושות, ושמור מחייב את ישראל. לכן בזכור נאמר כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ואילו בשמור נאמר וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. ברור? מה הפירוש זכור? לפי זה זכור יהיה הידיעה שהעולם נברא. הידיעה הזאת מחייבת את כל העולם כולו. מה שאין כן, שמור, שזה ההימנעות ממלאכה, היא שייכת למי שהיה משועבד למלאכת המצרים והשתחרר ממנה. מובן? זה אומר שאם הגויים היו כולם משועבדים במצרים, הם היו צריכים לשמור. אבל מאחר והם לא היו משועבדים במצרים, הם לא חייבים לשמור, הם חייבים לזכור.
אבל במעמד הזה הם היו אמורים לשמוע.
מי?
הגויים.
לא?
אז איך הם הזכירו?
איך הגויים ידעו שהעולם נברא?
כן, כי אני אז כשאתי לרב, אמרתי, כל העולם השמע, עשית לדיברות, הרב אמר לא יום טוב. גם עכשיו בית הרב מחזיק בזה שלו, אבל לפי זה, זה שהם שמעו את
הדיבור. איך הגויים ידעו שהם צריכים, שהעולם נברא, מאלה שהם צריכים לזכור את יום השבת? יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, שהגיעה אליהם מסורת לגבי בריאת העולם. אפשרות שנייה, שהם ישמעו את זה מהיהודים. הלאה.
מסורת גם העם היו תכה לקבל איזה כאילו מסורת.
נכון, הייתה להם מסורת, ולכן נאמר בתורה זכור את יום השבת. אין אומרים זכור, אלא על דבר הידוע כבר. יצוין שאצל האקדים העתיקים, היו שומרים יום הנקרא שופטו. שמעת על זה. כן, מה זה השופטו? השופטו זה יום שהיו מציינים אותו 4 פעמים בחודש, בראשון לחודש, בשמיני, ב-15 וב-29 לחודש. היו מציינים את היום הזה, כל 7 ימים היו מציינים, אבל לפי התאריך בחודש, לא בשבוע, וזה היה נחשב ליום נורא, מסוכן כזה, מידת הדין הייתה מתוחה. בסדר. אז אם כן, גם אצלם היה איזה אירוע רושם של הידיעה הזאת. אבל מצאנו מחלוקת עוד בבית המדרש בזמן דוד המלך לעניין מואבי ולא מואבית. אז איך הרב אומר שהיו מחלוקות רב בתקופת הזוגות? אני מדבר על מחלוקות שלא הוכרעו. אז רב בתקופת הזוגות היו. אבל מחלוקות תמיד היו, רק שהם הוכרעו בסוף. בסדר? רב זה פשוט בשפה שלו, זה למילה רק. כן. במחלוקת משה ואהרון, הודה משה שטעה. כלומר, זה לא לגיטימי. בית הלל ובית שמאי אלו ואלו דברי אלוהים. איך אפשר לומר זאת על משה? אנחנו נמצא את זה, את איזושהי דרך. טוב, בבקשה.
כן, למה שמור דווקא הטעם של עבד היית מחובר דווקא לשבת? עצם זה שהיית עבד
וחייב... על כן ציפחה השם ולא יכל לעשות את יום השבת, נכון? כתוב בפרשת ויתחנן, כן? וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, והפדך השם אלוהיך משם, על כן ציווך השם אלוהיך לעשות את יום השבת.
מה
היחס? כי זה היית משועבד למלאכתם של המצרים, כיוון ששוחררת, אתה מציין את זה בהפסקת מלאכה יום אחד. העבד, מה הוא עושה? מלאכה? הלו?
כן,
מה עושים בשבת? מה עושים בשבת? לא עושים מלאכה.
בן אדם יכול להזיז ספה...
בסדר, זה לא מלאכה. זאת אומרת, שבת זה בשביל המנוחה. בסדר?
זה לא מנוחה בשווי לעבודה שעבדו במצרים.
ודאי שזה...
בן אדם יכול להזיע בשבת ו...
בסדר, אז יש רק קושיה טכנית. יש רק קושיה טכנית שאין זהות בין מלאכה לבין עבודה. בסדר. אבל על כל פנים, זה הטעם המובא בעשרת הדיברות. שיש יחס בין הפסקת העבודה במצרים, כי עבד הייתי, לבין יום השבת, שהוא מציין את חירותי. בסדר? יפה, יפה, לפי זה הגדרת מלאכת שבת היה צריך להיות המלאכות שעשו במצרים, לא מלאכות שעשו בהם את המשכן. מה התשובה?
למה?
בסדר, אבל זכרת כי עבד היית בארץ מצרים בהפדך, אבל כן ציווך שבו יכול לעשות יום השבת. לפי זה יוצא שהגדרת מלאכת שבת צריכה להיות לפי העבדות במצרים, לא לפי העבודה במשכן.
אין זה, אבל
עוד משמעות
של
זכור,
זה מלשון
זכר,
שזה
באיזושהי... אבל לא אנחנו אומרים
זכור,
אנחנו אומרים שמור. אנחנו עכשיו בפסקה בפרשת בית חנן, ששמה בכלל מילה זכור לא כתובה.
שזה רק לכלל האנושות, או זכור. השמור
או
זכור.
אני לא יודע, כמה פעמים צריך לחזור על אותו הדבר?
כנראה שזה...
טוב, אני אמרתי שזכור זה לכלל האנושות, ושמור זה לישראל. לכן בזכור נאמר, על כן כי ששת ימים עשה השם את השם ואת הארץ, את הימים כל השבועים, וינח ביום השביעי, על כן בירך השם את יום השבועים וקדשו. דווקא
זה שזכור לכל האנושות זה מה שקשה.
אבל זה לא מה שאנחנו דנים עכשיו, זה לא השאלה שלו. יש לו שאלה אחרת, הוא שואל אם שמור זה בגלל שעבד היית, היה צריך להיות שההגדרה של המלאכות של שבת תהיה מלאכת עבדות במצרים, ולא מלאכת המשכן.
עוד הרבה אנשים היו בעבדות, שאולי דומה לעבדות שישראל היו בהם, אז הם גם צריכים לשמור, אם זה כנגד דווקא עבדות.
השם לא פדה אותם. עכשיו, לעומת זה, השאלה שלך היא בהחלט במקום. תשובה, מכאן שהמלאכות שעשו אבותינו במצרים, הן הן המלאכות שעשו במשכן. זה הכוונה, ואחריכן יצאו ברכוש גדול, שהמשכן הוא הביטוי לכל ניצוצות הקודש שהוצאנו ממצרים.
זה לא התיאור שאנחנו מכירים אותו. כשעבדו שם בפרף, לא עבדו בהריגה ולא עבדו בזה.
אתה אומר שבמצרים לא עבדו בהריגה? הגמרא במסכת, לא זוכר איפה, על הפסוק, אם המלך במלאכתו היו, היא מדברת במפורש על זה שאבותינו היו עסוקים במלאכת המלך במצרים, שהייתה מלאכה של הריגה וכו'. עשינו גם חומר ולבנים, מה יש? לא, זה חידוש, אבל זה מתבקש. כן, עכשיו, כן, מה אתה אומר?
לגבי זכור.
לגבי זכור, שזכור זה לכל האנושות, so what?
אז יש לי... איזושהי
גושייה,
אני אבין
את זה גם בבקשה, אל תחת, דבר בהרחבת הנפש ללא מורה, דבר, אנחנו כולנו קשובים.
זכור, זה לא במשון זכר,
זאת אומרת שצריך לפעול
איזושהי פעולה אקטיבית בשבת, זכר יצא לחסוך את מציאות הנפש שלי אותה במצרים דרך יום השבת. אז איזה
קשור? סליחה, אבל זה לא מה שכתוב בתורה. בתורה, איפה שכתוב זכור, לא מוזכרת העבודה במצרים.
זכור את יום השבת
לקודשו, לא כתוב לקודשו.
לקודשו,
כן. זכור את יום השבת לקודשו, so what? נו, ששת ימים תעבוד.
זה לא קשור לכלל האנושות. אז איך זה, השבת זה משהו שמקושר בעצם לישראל.
מניין לך זאת?
זה שביעה, באופן עקיף. זה לא קשור...
לא, לא, אתה צריך להביא ראייה מהכתוב. אתה אומר, זכור זה רק לישראל, ואני רוצה לדעת מניין לך זאת. עכשיו, לא תרצח, זה נאמר גם לישראל או לא? הוא רק לישראל או גם לבני נוח?
לא תרצח.
אסור לי גם לגוי לרצוח. אמנם בסגנון משלו, וזה שמה, לומדים את זה מפסוק אחר, לא מהפסוק הזה, לומדים מהפסוק שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, אבל עם כל זה, איסור הרציחה הוא אוניברסלי, נכון? לכן לא כתוב לא תרצח את רעך. למרות שמעיקר הדין, יהודי שרוצח גוי, לא יענש באותה צורה שיהודי שהורג יהודי. אבל... אף על פי כן, האיסור של הרציחה הוא אוניברסלי. כמו כן, זכור את יום השבת. עכשיו, מה הטעם שאני צריך לזכור את יום השבת? לא, מה כתוב בתורה? יש לנו כלל גדול. כשאנחנו רוצים לדעת מה התורה אומרת על משהו, מה צריך לעשות? להסתכל בתורה.
טוב, אני עכשיו אמרתי זה
מתוך הקידוש
של יום שישי.
כן, בקידוש של יום שישי. לא, זה אתה לא אומר, זה ביום שישי, אני מצטער מאוד.
לא, זכור את...
זכר למעשה בראשית, זה נכון, נו.
זכר
ליציאת מצרים, נכון. אז זה בקידוש.
כי באנו בחד.
מה?
כי באנו בחד.
כן, אבל רגע, אני רוצה להבין פה, אגב, כי באנו בחרת זה לא בכל הנוסחות. אבל מה שאתה אומר, אני מקווה שאתה לא אומר את זה ביום שישי, אלא בליל שבת. בליל שבת אתה אומר שה... ביום שישי עניין לעשות קידוש.
חמישי בלילה.
כשאתה אומר, זכר ליציאת מצרים, זה לקוח מאיפה? מפרשת ויתחנן. כלומר, מחבר הקידוש לקח את הביטוי זכר ליציאת מצרים מפרשת ויתחנן, ששם נאמר שמור. ומחבר הקידוש, הוא אומר זכר למעשה בראשית, הוא לקח את זה מפרשת יתרו, ששם נאמר זכור. האם, אולי נשאל שאלה מקדימה, האם ידוע לך שיש הבדל בין נוסח עשרת הדיברות בפרשת יתרו ובפרשת ויתחנן? כן, יפה. אוף. טוב, ובכן, ידוע לך שבאחד מהנוסחים כתוב זכור, בשני שמור.
כן.
באיזה כתוב זכור?
אז לפי מה
שהרב אומר בהתחלה כתוב זכור, ובעיתו כתוב שמור.
אתה אומר שלפי דבריי, בבית חנן כתוב זכור, וביתרו כתוב שמור. ככה אתה אומר. כן. הבעיה היא שזה עומד בסתירה למה שאני יודע על מה שאני אומר. אני רגיל לומר שביתרו כתוב זכור, ובבית חנן כתוב שמור. עכשיו, למה התרגלתי לומר כך? כי ככה זה כתוב בתורה. בסדר? עכשיו, בפרשת יתרו נאמר, זכור את יום השבת לקדשו. ושם נאמר גם טעם, מדוע צריך לזכור את יום השבת? משום, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן בירך השם את יום השבת, ויקדשהו. אין זכר בכלל ליציאת מצרים, לא מוזכר שם. רגע, בפרשת ויתחנן, כתוב, שמור את יום השבת וקדשו, כאשר ציווך השם אלוהיך. ושם כתוב, לא כתוב זכר ליציאת מצרים, לא כתוב זכר מעשה בראשית, כתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ועבדך השם אלוהיך משם, על כן ציווך השם אלוהיך לעשות את יום השבת. עד כאן אתה איתי? זאת אומרת שכשהתורה מדברת על שמור, היא מזכירה את יציאת מצרים, כשהיא מדברת על זכור, היא מזכירה את בריאת העולם. עכשיו, המהר"ל אמר, בשיעור הקודם, שכולם שמעו, ובשבילם זה ממש משעמם שאני חוזר על זה, המהר"ל אמר שאם לא היה יציאת מצרים, כלומר, שהטעם של יציאת מצרים מחייב את עם ישראל בלבד. ככה הוא אמר. ולכן הוא מוזכר בשמור, כי הגויים אינם מצווים בשמירה. למה הם אינם מצווים בשמירה? כי הם לא עשו מלאכה במצרים, הם לא נשתחררו ממצרים, לכן זה לא שייך אליהם. עד כאן דברי המהר"ל. מזה אני דייקתי שלפי המהר"ל, זכור מחייב את כל האנושות. עד כאן? עכשיו, מהו התוכן של אותו זכור שמחייב את כל האנושות? הידיעה שהעולם נברא. זה נקרא זכור. בסדר? ואז נשאלה פה השאלה, איך הם ידעו שהעולם נברא? אז אני אמרתי שתי תשובות. מה? או מסורת פנימית שלהם, והראיה זה שהגויים צריכים לזכור, משמע שזה דבר שהיה ידוע שהעולם נברא, רק שאסור לשוכחו, או אם באמת הם שכחו, אנחנו נזכיר להם. מובן? יפה, ולכן זכור שייך לכל האנושות, שמור לישראל בלבד. בסדר, זה בסדר גמור. עכשיו, מה ששאלת בדרך הידוכחה, האם יש בשבע מצוות בני נוח מצוות זכור? לא. זה לא בשבע מצוות בני נוח. אבל כבר הגמרא במסכת סנהדרין, בפרק ארבע מיתות, אמרה במפורש שמה שנאמר עליו שבע מצוות זה רק המצוות שעליהם נהרגים, אבל לא שאר מצוות שלהם. בסדר? שהם חייבים, רק שהם אינם נהרגים על זה. ויש גמרא מפורשת במסכת חולין שהגויים נצטוו ב-30 מצוות. בסדר? ועיין במבוא של רב ניסים גאון למסכת ברכות, ששם הוא מונה אותן גם. עיין גם בערך בני נוח באנציקלופדיה התלמודית, אתה תראה שם בנספח, ערך בני נוח באנציקלופדיה התלמודית, ערך בני נוח, ואתה תראה בנספח שם, רשימה של כל השיטות של הראשונים, מהי רשימת החיובים של בני נוח. סך הכל, אם אתה מונה את כל השיטות, יוצא כבר 49 מצוות. אם כבר יותר משתלם להיות יהודי, כן. בסדר. מה? לא. יש, אבל אמרתי שעל פי זה נוכל לתרץ את דברי הגמרא במסכת ביצה, שאומרת ש... אמרתי שעל פי זה נוכל גם לתרץ את דברי הגמרא, דברים תמוהים במסכת ביצה, בפרק שלישי, על, שאומרת שהגויים נענשים על נענשים על השבת. כן? שהגויים נענשים על השבת. זה תמוה מאוד. איזה, אבל פתאום שהגויים יענשו על השבת. על הזכור. כן? כן. כי הרי יש פסוק בספר תהילים. ישובו רשעים לשאולה כל גויים שכחי אלוהים. משמע שהחטא של הגויים ביחס הקדוש ברוך הוא זה חטא השכחה. ואז יוצא שמי שאחראי על הזכירה זה ישראל. כן.
אבל הקדוש ברוך הוא עשה איתנו
חסד
שהוא
השאיר
את השבת רק ליהודים, שזה היה...
אז לפי זה, המתנה של השבת שהיא רק ליהודים, זה על השמור, לא על הזכור. ככה זה. כן.
אבל
אני אמרתי שזה חידוש, כן? אני לא חושב שתמצאו את זה במקומות אחרים, אבל זה לכאורה משתמע מדברי המהר"ל. כן.
אולי זה נשמע רק לי, אני לא יודע,
אבל
מה שאתה אומר...
כן.
הזכור, אמרת שום שבר שהזכור יותר חשוב מהשמור.
שהזכור...
יותר חשוב מהשמור.
אני לא אמרתי את זה. אמרתי שזכור זה מצוות עשה, ושמור זו מצוות לא תעשה. השאלה מה יותר חשוב, האם עשה חשוב מלא תעשה, זה שאלה בפני עצמה.
אבל אם אני שאלתי אותך מה יותר חשוב, השמור או
התחור, אתה לא כדי לבחור. שאלת אישית, אחר כך. אז יכול להיות, כי הרמב"ן אומר שמצוות עשה חשובה ממצוות לא תעשה, כי מבטאת אהבה.
אוקיי, אז אם הבנתי את זה ככה, מה, האנושות בכלל חשובה יותר לאלוהים מאשר עם ישראל?
עם ישראל מחויב בשני דברים, בזכור ושמור. נכון?
אותו רמה?
אפילו יותר, לכן יש לנו מצוות קידוש בגלל זה. מצוות קידוש זה בגלל זכור. כן.
זה
עובדה
שהיום, אצל כל העולם, עד כמה שאני יודע, לפחות, לכולם יש אירוע ימי של שבעה ימים, והיום השביעי הוא שבת. בזה מוציאים את החול לזכור?
לא. כלומר, זה שהיום כל העולם כולו מונה את השבוע כמו היהודים, זה לא אומר שהם יצאו ידי חובת זכור. כי התוכן של מצוות זכור, לפי מה שהבנו כאן, זה לא לספור את הימים, אלא לדעת שהעולם נברא.
לא, אבל יוצא מעובדה שזה אומר שבת.
לא, זה לא אומר. יש אנשים שלא חושבים שהעולם נברא, ואף על פי כן הם מונים את השבעת ימים בשבוע. זה לא מספיק. אמרתי שהתוכן של זכור זה הידיעה שהעולם נברא.
למה זה מתגלה בשבת שהעולם נברא?
טוב, אנחנו לא יכולים עכשיו לחזור על מעשה בראשית כולו, על פרק א' של התורה, למשל.
זאת אומרת, זה כן מתגלה בשבת, הם צריכים לזכור את השבת, הם נענשו על זה שהם לא שבת.
טוב, נו, כן. בבקשה.
למה אנחנו לא יכולים ללמוד ישר את איסור המלאכה מהפסוק ששת ימים תעשו מלאכה, ויום שמישהו תשפוט? למה אני צריך להבין ששמור את יום השבת יעשו, כי אם זה הייתה במצרים, אז לא תעשו מלאכה?
אתה אומר שפסוק נוסף, נכון? שאלה יפה.
לא, לא, אבל שם זה ישר, זה מצוות לא תעשה בתורה, ששת ימים תעשה מלאכה, ויש לי תשבות.
נכון, אני...
לא צריך את הפסוק השני.
אני, המילה השמור לכאורה מיותרת, אתה אומר. זו מילה מיותרת, הרי כבר כתוב, ששת ימים תעבוד, תעשה כל מלאכה, וביום השביעי, שבת, לא תעשה כל מלאכה, כתוב מפורש, אז בשביל מה צריך עוד פעם. נכון. אז באמת התלמוד אומר שזה כדי לחייב בשני להבין. כן, זה באמת, השאלה היא בכלל במקומה. למה פעמיים להגיד? האמת היא שאם נדייק, התורה אמרה ב-39 מקומות לשמור את השבת. 39 מקומות, אז אלו אומרים, זה כנגד 39 מלאכות.
טוב, בגלל ששמה, כששתהיית
לעשות
מלאכה, יש קשר בין המלאכות למשכן.
כן, כן, ברור. 39 מלאכות. טוב, כן, דבר.
אבל לא שמה, מה העניין פה של הגויים, שבת, אני זוכר מאמר שחזר ש...
גוי ששמע שבת
חייב מיטה.
גוי ששבת חייב מיטה, כן, נו.
אז איך זה מסתדר כאילו
עם... בגלל הקושי הזה הייתי צריך לתרץ מה שתרצתי. אני אמרתי שמה שאני אמרתי הוא תירוץ לקושי הזאת. אמנם לא הזכרתי את המאמר הזה של חז"ל, אבל הזכרתי אותו בשיעור שעבר, וגם עכשיו הוא השתמע מדבריי. שאיך יכול להיות שהגמרא אומרת שגויים לנשים על השבת? אז אני אמרתי, ומסתמע אם כן מזה שאני מקשה קושיה כזאת שיש כנראה איזושהי בעיה, והיא המאמר שהבאת עכשיו, והתשובה הייתה שאולי יש להבחין בין זכור לשמור. בסדר? כן. אתה אומר שלמשל לגויים אסור לשבות, נכון? כן, זה כתוב מפורש. למשל גוי ששבת... חייב מיטה. כן, יש ביטוי כזה בגמרא. אז זה קשה לך, איך יכול להיות שיש זכור שמחייב את הגויים, נכון? זאת שאלה יפה. לכן נראה לי לומר שיש בזה הבדל בין זכור לבין שמור. כלומר, מה שאמרו שגוי ששבת חייב מיטה, זה נאמר על השמירה, על השביתה ממלאכה. אבל הזכירה, כוונה הידיעה שהעולם נברא, זה כן מחייב אותו. זה משהו אחר מה שאתה שואל. אני דבר רפש, זה משהו פשוט. האם גוי צריך לדעת שהעולם נברא? והתשובה היא, כן, הוא צריך לדעת. זה נקרא זכור. כן? ויש לי אפילו טעם מסוים של דז'ה וו בכל האמירות האלה.
אז הנה, אני יכול...
כן.
אז
ולא רק בגלל שהבחור שבדיוק לפניך דיבר, שאל על אותו מאמר של חז"ל, ואני אפילו עניתי על אותו מאמר ובאותו רעיון. ולומר את האמת, זה אפילו מה שאמרתי כבר מתחילת השיעור. למי שהקשיב. כן.
עכשיו זה רלוונטי להבין למה
זכור
את השבת קשור, כי ששת ימים עשה את השמיים, איך זה שהם זוכרים את השבת?
לא, אני אמרתי לך שאני לא רוצה עכשיו לחזור על פרק א' של ספר בראשית. למה צריך להגיד פעמיים שאני לא רוצה? אם הקדוש ברוך הוא אין סוף, האם הוא מקיים עולמות בכירים נוספים במקביל לעולם הזה? מה התשובה?
לא קשור לשיעור.
לא קשור לשיעור, נכון. הלאה.
לשיטה מסוימת, אנשים שלנו לא הצטרבו על זכור.
מה אתה רוצה?
הם הצטרבו למעשה, ואנשים שלנו לא.
אז אני מסביר לך שהזכור שמדבר עליו כאן הוא לא זכור הלכתי מעשי, כי אין לו השלכה מעשית. הם לא צריכים לעשות קידוש. הגויים לא צריכים לעשות קידוש.
למה הם צריכים לשמור? בגלל שהצטרבו על שמור, על שמור. מי שחייב בשמור חייב בזכור.
נכון, מי שחייב בשמור חייב בזכור, נו אז מה? אבל לזה...
הם לא הצטרבו. אנשים למעשה בזכור לא
הצטרבו. אז מה אתה רוצה ממני?
יוצא מה, שאנשים חוטות מהגויים?
לא.
זה מה שיוצא?
לא.
הגויים הצטרבו והאנשים שלנו...
כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה, זה מחייב אותה. גם הוא שגם אין ציווי של זכור אצל הגויים. הלאה. אתם רואים שמתחילת השיעור אנחנו מנסים לקרוא את הפרק. אנא, קצת חמלה. לא בשבילי, בשביל המהר"ל. איזו ערובה יש בידינו שמניין ימי השבוע שאנו מונים הוא הנכון? אין ערובה. כבוד הרב, לא הבני מדוע שמור את יום השבת זה מצוות לא תעשה ולא מצוות תעשה. טוב, זה שאתה לא הבנה, זה בגלל שלא, אינך זוכר, מה שאמרנו בשיעור הקודם, שכל מקום שכתוב שין ממרש, שורש שמר, חזל אומרים, זה לא תעשה. ישמר, פן ועל, לא תעשה הם. הבנה? טוב. לא, פשוט אני החלטתי להיות ידידותי למשתמש ולענות בשפה של השואלים. טוב. אז הוא אומר, כי השבת מתייחס לישראל דווקא, כי כמו העולם שברא השם יתברך בששת ימי בראשית, ולא היה בו מנוחה, ואחר כך קיבל העולם השלימות והמנוחה, כך וזכרת, כי עבד היית במצרים, ולא היה לך מנוחה, ויבדך מבית עבדים, ויקנה לך השלמה והמנוחה. ועוד, כי דבר זה, שהוא יציאת מצרים, היה השלמת העולם לגמרי, כי לא הושלם העולם עד שהיו ישראל במציאות. זאת אומרת, יש יחס ישיר בין יציאת מצרים לבין בריאת העולם. כלומר, לפי זה תשאל השאלה, מתי נברא העולם? תשובה, ביציאת מצרים. לפי זה אנחנו מונים לבריאת העולם, שזה יציאת מצרים. מה?
זה בשנים.
שנים לבריאת העולם שאנו מונים. לפי זה זה לא נכון לעשות את זה. הרי לפי זה היה צריך למנות ליציאת מצרים. נכון, ככה היו עושים בימי קדם. בימי קדם, למשל אתה רואה, והיה ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית למלוך שלמה על ישראל, וכולי, והבן את הבית לו. זאת אומרת שהיו מונים פעם ליציאת מצרים, נכון? גם בתורה אתה רואה שמונים את השנים ליציאת מצרים, לא לבריאת העולם. והי בשנה השנית, כן? עובדה. אתה שאלת איפה זה כתוב בתורה. התשובה היא, זה כתוב בתורה בערך ב-30 מקומות. בסדר? טוב. מה? למה הפסקנו למנות ככה? בגלל שהיה לנו מאורע יותר גדול מיציאת מצרים, והוא היציאה מבבל. כתוב, הנה ימים באים ולא יאמר עוד חי השם אשר ילד בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר ילד בני ישראל מארץ צפונה. בארץ צפונה זה בבל. ולכן מאז שינו את המניין והתחילו למנות גם לפי החודשים הבבליים ולא לפי החודשים העבריים. כך אומר הרמב"ן בפרשת בו ובדרשתו לראש השנה.
זה לא מה שקרה,
מניין השטרות. לא, מניין השטרות זה משהו אחר. מניין השטרות זה המניין הסלבקי. הלאה. נכון. ולפיכך, יציאת מצרים, שאז היו ישראל לעם, הוא השלמת העולם, ולכך השלמת ישראל היה כמו השלמת העולם. כי כמו שהעולם לא היה לו מנוחה, ובשבת קנה השלמתו, כך היא ישראל היו לעבדים בעמל והגיעה, ולא היה להם מנוחה עד שיצאו ממצרים ואז קנו המנוחה, ולפיכך דבר זה עצמו, מה שישראל יצאו ממצרים, הוא מתחבר עם השבת, כי אתה היה השלמת העולם לגמרי, והוא השלמה העליונה, אשר קודם זה לא היה לעולם עדיין השלמה אליו, וכאילו אתה קנה ההשלמה. וביארנו זה, וביארנו דבר זה באריכות יותר במקום אחר. מה זה המקום אחר? כנראה הוא מתכוון לספר שנקרא ספר הגדולה, שלא הגיע לידינו. מה אני יכול לעשות? המהר"ל או כתב או תכנן לכתוב ספר בשם ספר הגדולה על השבת. הספר הזה לא הגיע לידינו. טוב. בשביל זה ראוי שיהיה מצווך את יום השבת יותר מכל האדם. כלומר, גם יותר מהגויים. כי הם אינם ראויים לשבת. הנה, עכשיו זה קצת הולך לפי ההערה שלך שם. כי אם ישראל שבהם, כי אם ישראל שבהם ישלים השם יתברך את עולמו, ואי אפשר לפרש יותר, כי פירשנו אותו במקום אחר. מה זה מקום אחר? כנראה בספר הגדולה שהמהר"ל אור כתב או תכנן לכתוב ולא הגיע לידינו. שהספר שמתוכנן על השבת. ומזה הטעם נקרא שבת הגדול שלפני הפסח. כי הפסח שבו יצאו ישראל ממצרים הוא ההשלמה הגדולה והעליונה שהשלים העולם כאשר יצאו ישראל והיו לעם אל השם יתברך. וכאשר נברא העולם בשבעת ימי בראשית, הדבר זה בכוח בלבד, ויצא לפועל, כי לא היה בעולם בריאה חדשה, רק כמו שאמרו על כל הניסים שנתחדשו בעולם, תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא עם מעשית בראשית, על הים שנקרא וכן על כל הניסים, ורצה לומר שכל הניסים היו בכוח ויצאו לפועל בזמנם, ולפיכך מה שיצאו ישראל לפועל היה בכוח הבריאה גם כן. ולפיכך שבת שלפני הפסח ראוי להיקרא שבת הגדול, כי שם, כי שם השם יתברך בכוח השלמת הבריאה של שבת בראשית לצאת לפועל לגמרי מה שהושלם העולם על ידי ישראל, והוא גדול יותר ויותר ממה שהוא שבת בראשית שישלים הטבע בלבד. ושבת שסמוך לפסח שיצאו ישראל ממצרים בשביל יציאת מצרים שהיה בכוח השבת, ראוי שיהיה נקרא שבת הגדול, כי היציאה ממצרים היא השלמה העליונה וגדולה. זהו הפירוש האמת והנכון לביטוי שבת הגדול. כי באותה שבת ישראל התחילו את יציאת מצרים בזה שהם קשרו את השה אל המיטה. עד כאן להיום.